הלינקדינאים, הפודקאסט שמתרגם לכם את לינקדין
לעברית
עם שי ואילי.
אז עונה 2 שלי לינקדינאים, כיף לחזור, עוד פרק. אילי, מה שלומך?
מעולה, מה קורה?
בסדר גמור, יש לנו אורח מאוד מיוחד היום.
כן, יש לנו את נדב כאן, תרצה להציג אותו?
נדב, מה נשמע?
מעולה, מה העניינים?
בסדר, אז לכל הצופים, הצופות, מאזינים, מאזינות שלא מכירים, אז נדב הוא טלנט אינגייג'מנט ליד בגוגל, בעל תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגונים אוניברסיטת רייכמן, מה שהיה פעם הבינתחומי, ודוקטורנט, וחתיכת טייטל להסתובב איתו. תספר לנו קצת על הדוקטורנט.
ההורים שלי מאוד ישמחו. כן, בימים אלו אני עושה דוקטורט בתקשורת באוניברסיטת בר אילן. עדיין ככה בשלבים מידוק אישרתי את ההצעת מחקר, אבל בגדול מתעסק המון באנטישמיות ברשתות החברתיות, אז משהו שהוא טיפה הצידה, in a way, מהדיי ג'וב שלי, אבל לגמרי יש גם קשרים קצת לעבודה עצמה, האמת.
ככה אני האמת התחלתי, כשידעתי שאני רוצה להיות סושיאל מדיה מנג'ר, אז התחלתי בלהתנדב בעמותה שנלחמת באנטישמיות, התחלתי בלנטר תוכן אנטישמי ברשת, ואז אחרי שראיתי שאני כזה מנטר תוכן ולא באמת עושה יותר מדי, וכאילו היה לי די כישרון כתיבה, אז הצעתי להתחיל לכתוב, וככה בעצם אני גם הגעתי לעולם הזה של כתיבת תוכן, אז מדהים. בסופו של דבר האנטישמיות מאחדת בין כל היהודים, מה שנקרא.
במיוחד בתקופה זו.
כן, אז בוא נתחיל רגע מההתחלה, בוא נתחיל רגע קודם כל דווקא מהדוקטורנט, איך למעשה משלבים תואר דוקטור בזמן שעובדים במשרה מלאה ובחירה, יש להגיד, שעוד מעט נדבר עליה גם, בחברה כמו גוגל, איך הם מקבלים את זה ואיך זה, אם בכלל, תורם לעבודה?
שאלה מצוינת והיא מורכבת, כי בסופו של דבר אני כשהתחלתי עשיתי איזשהו תיאום ציפיות עם עצמי, כי אני כן בן אדם קצת תחרותי ומאוד חשוב לי, תמיד נורא מתגאה להגיד שמעולם לא פספסתי דדליין, פתאום נכנסים למסגרת כזאת שהיא מאוד מחייבת, וזה גם ככה 4 שנים קדימה. הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, ואני קצת מקווה שהמנחה שלי לא שומע אותי כרגע, זה שאני לא אסיים את זה כנראה 4 שנים, וזה בסדר גמור אם אני צריך עוד שנה וכן הלאה. אבל הדבר הבסיסי בעיניי הוא א', מאוד מאוד לרצות את זה, שזה משהו שאולי נשמע ברור מאליו, אבל ללכת ולהגיד, וואלה, בא לי להיות דוקטור, זה לא מספיק, ויש המון המון מסגרות אחרות והישגים אחרים שאפשר להשיג, אבל הייתי באיזה כנס באוניברסיטת בן גוריון פעם, ודיברתי עם מישהו מהאוניברסיטה העברית, הוא אמר לי, דוקטורט זה כמו רוח רפאים, שיושבת לך בסלון, וכל הזמן מסתכל עליך ואומר לך, תן לי תשומת לב. וזה נורא הצחיק אותי בזמנו, עוד לא נרשמתי אפילו, ועכשיו אני נורא מבין את זה, כי בעצם כל פעם שיש לך זמן פנוי, יש רגשות אשם, למה אני לא יושב כרגע על המחקר. אז זה ללא ספק משהו שהוא מסגרת מאוד מאוד מחייבת. כאן, בגלל זה גם לאורך השנים, אמרתי, הפשן שלי זה באמת הנושא שבחרתי, ולעשות את זה תחת תקשורת, אבל יש לי תואר שני בייעוץ ארגוני, אני עובד שנים בעולמות של משאבי אנוש, יותר התבקש שאולי אני אלך לכיוונים של התנהגות ארגונית, מנהל עסקים וכדומה, אבל ידעתי שזה לא מחקרית מה שמאוד מלהיב אותי, ולכן שמתי את זה ככה בצד, עד שמצאתי את המנחה שלי היום, פרופסור מוטי נייגר, שממש מתעסק בתחומים שמעניינים אותי. לגבי החברה, זה עוד נקודה נורא נורא מעניינת.
חייב להגיד, איזה מטורף זה וכיף שנותנים לך להתעסק במשהו שמעניין אותך, וגם אתה זוכה לעשות משהו שמעניין אותך.
לגמרי, ובגלל זה אתה יודע...
כי הרבה פעמים אנשים הולכים כדי לעשות חיזוק לקריירה קיימת, נכון. ואתה דווקא הלכת למקום של הפשן שלך, שזה מדהים, ושזה גם ערכי מאוד.
נכון, ואתה יודע, זה אני באמת התמזל מזלי שמה שמעניין אותי אני עושה, ולא מונה ככה מדברים אחרים, אבל ככה באמת לשאלה מבחינת העבודה, אז זה נורא מצחיק, כי אני חזרתי ככה מזה נסיעת עבודה, והתחלתי לבדוק על הדוקטורט בינואר-פברואר 2020, והייתי צריך להירשם קורונה. בדיוק כשהתחילה הקורונה. עוד יש לי מייל באינבוקס שהיועץ לתואר שלישי כתב לי, בוא נחכה שבוע-שבועיים שהקורונה תיגמר. ממש לא. ככה אמר לי, בוא נחכה עוד איזה שבועיים שהמחלה הזאת תיגמר, ואז נסגור את העניינים. השאר היסטוריה, מה שנקרא. אבל למזלי, באמת התמזל מזלי שהמנהלת שלי בזמנו, שמישהי שמאוד מאוד מינה בי, ויש מצב שגם תעלה פה בשאלות אחרות. דיגשתי אליי לבקש אישור, גם אין מה לעשות, צריך לחתום על כל מיני הסכמים כאלה, לוודא שהמחקר שלי לא מתעסק במשהו שקשור לחברה. היא אוטומטית נתנה ככה את ברכת הדרך, ואני כמובן דאגתי להתאים את זה למה שנוח לי. עכשיו שוב, היינו בקורונה עכשיו שנתיים, אז הייתי צריך לעשות קורסים שיכולתי לעשות אותם בזום, שזה היה נורא נורא היקל. עכשיו כמות הקורסים שאני צריך לעשות היא מינימלית מאוד, אז זה פחות לוקח לי זמן. אז זה הרבה ג'ינגול, אבל שוב פעמים באמת זה משהו שמעניין וככה מלהיב. אז שמיים הם הגבול.
אז זה דוף אחרי זה. זה כאילו באמת ה-call out למאזינות, מאזינים, אם אתם שוקלים, היה לנו פרק נורא מוצלח בעונה שעברה, ממש ספציפית לאקדמיים ואקדמיות. אני, מה שאמרת על הגוסט הזאת בחדר, אז אני מכיר את זה מהתזה שלי בתואר השני.
לגמרי.
אבל באמת, אם ניקח את זה חזרה רגע לתואר השני, אז תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני, אילי מכיר אותי שאני עשיתי תואר שני יחסית דומה לזה. תספר לנו איך הוא משתלב לך עם העבודה.
וואו, זאת שאלה מעולה וזה מצחיק, כי רייכמה תמיד מביאים אותי לימים פתוחים לדבר, וזה תמיד תמיד השאלה שעולה. וזה קטע, כי מדע, אני בסופו של דבר, אתה יודע, התואר הראשון שלי בתקשורת ומדע המדינה, ודווקא הלכתי לכיוון של תואר שני בייעוץ ארגוני, כי אמרתי, זה משהו שנראה לי פרקטי. כאילו, זה משהו שאני אסיים, ויהיה לי איזשהו מקצוע אחרי זה. ודווקא, לצערנו או לא, מאוד קשה להיכנס לעולמות של ייעוץ ארגוני, כשאין ניסיון. אז יש ככה משרות קצת בצבא ובחברות ייעוץ, אבל זה לא שוק שיש המון המון משרות. ובאמת ככה דווקא התגלגלתי לעולם של משאבי אנוש. אבל התואר עצמו, אני מן הסתם מאוד אקדמאי, וגם גדלתי במשפחה ש... אמא שלי מורה, ואבא שלי עם תואר שני, אבל הוא גם היה בתהליכי דוקטורט, שהוא לא סיים, אבל זה משהו שמאוד מאוד עניין אותו תמיד. ואני כן יכול להגיד שאני חושב שהלימודים קודם כל נותנים כלים ברמה של יכולות כתיבה, ברמה של ראייה ביקורתית. ספציפית בבין תחומי התואר שני בייעוץ ארגוני מוצף בקורסים בסטטיסטיקה, אז גם יש את העניין של חשיבה כמותית.
עכשיו נטשו כמה אנשים שהתעניינו בתואר שם בסטטיסטיקה.
אז אני הייתי יודע ראש חוג אחר ככה בזמני, אז יכול להיות שזה השתנה, אבל בזמני גם המנחה שלי אגב לתזה היה המרצה שלי לסטטיסטיקה, ואין מה לעשות, גם מי שמגיע ממדעי החברה, ואם מסתכלים על תארים כמו פסיכולוגיה למשל, המון המון קורסים בסטטיסטיקה, ככה שהפן הכמותי הוא מאוד מאוד חשוב. אז לגמרי לא הייתי מזניח גם את הדברים האלה. מעבר לזה, יש המון נגיעה של, יש את הפרקטיקום, אז יש ממש יכולות של...
שזה ההתנסות המעשית.
בדיוק, בדיוק. יש ככה ממש יכולות מעשיות של אבחון ושל רעיונות, וככה באמת התבוננות בארגונים, אז יש המון המון דברים שהם פרקטיים בעיניי, אבל אני כן חושב שבאופן כללי, האקדמיה, גם עם הקורסים לאו דווקא עכשיו, איך לכתוב דוח אבחון או משהו כזה, עדיין מוציאים מזה המון, שלא לדבר גם על, על ההון האנושי בתוכנית, שזה גם החל מרמת המרצים, שעם חלקם אני עוד בקשר, וגם עם הסטודנטים, שהיום הם קולגות שלי בהמון המון תחומים, אז זה ללא ספק תרם לי המון, ללא ספק, כאילו, ממש ממליץ על זה בחום.
אותי מעניין לשמוע מה זה talent engagement, מה זה התפקיד הזה?
אוקיי, אז התחלתם להגיד את זה, ופתאום נכנסתי לפאניקה, כי א', אני שמע קצת פלצן, אבל אני בחיים לא מדבר על זה בעברית. ובד, זה באמת טיפה למסובך להסבר.
מה זה, ניהול כישרונות? זה לא באמת נשמע טוב בעברית כמו, זה גם לא, ניהול כישרונות, זה יכול ללכת לעולמות של שירה וכדומה, וכדורגלנים, אבל כאילו זה לא נשמע טוב בעברית, כי זה לא באמת מעיד על מה שזה.
נכון. אז קודם כל אני אנסה, יש לי התחייבות עם עצמית, שאם אני מדבר באנגלית, אני מדבר באנגלית, אם זה בעברית, בעברית, אז בוא נראה אם אני אצליח בלי להשתמש באף מילה באנגלית. לא מדובר כאן על ניהול כישרונות, אלא באמת מדובר על איך אנחנו מושכים כרגע טלנטים עתידיים אל החברה. עכשיו, זה יכול להיות בדברים שהם אקטים מאוד מאוד ישירים, כמו נגיד לגייס סטודנטים, שזה בעצם דור העתיד. לבוא ולהביא סטודנטיות וסטודנטים מזה למדעי המחשב, מנהל עסקים וכדומה למשרות סטודנט אצלנו, ואז בשאיפה יהיה ככה מסלול קריירה, יסיימו את הלימודים, יעברו איזה תהליך רעיונות קצר, או ככה הסבה למשרה מלאה, ובעצם יישארו איתנו לטווח הרחוק, והמון המון, כאילו זה גם בגוגל, אבל זה לא ייחודי רק לנו, יש המון המון חברות שמבינות את הערך הזה, בעיקר הייתי אומר חברות מאוד גדולות, כי יש את הפריבילגיה אז לגייס יותר סטודנטים, וסטודנטיות בניגוד לחברות יותר קטנות.
הלוואי, אבל... והיה את זה גם אצל החברות הקטנות. זה נכון. באמת מסלול ייחודי וחשוב.
לגמרי. אז דווקא בשנים האחרונות רואים ניצנים של זה. מן הסתם, אתה יודע, אם בחברה כמו, לא יודע, גוגל או אינטל או מייקרוסופט, זה יהיה כמה עשרות של סטודנטים, בחברות אחרות אולי זה יהיה פתאום 5. אני כן חושב שהייתה קצת התעוררות, שם דיסקליימר, אנחנו בכל זאת בתקופה של מיתון עכשיו, אז יכול להיות שאנחנו נראה צמצום דווקא בפן הזה, כי לא תמיד יש את המשאבים לעשות את זה.
אבל דווקא הם לא כוח עבודה שהוא דווקא יותר זול בהרבה מקרים? דווקא כן שווה? אם באמת עושים את הגל פיתורים הזה, שבטח כל מי שצופה בנו עכשיו יודע, שמע, קרה, ראה, אז דווקא אולי השכבות השעולות הרבה יותר כסף לחברות, דווקא טלנטים, אולי זה... הדבר הבא, לטפח אותם בשלב מוקדם.
אז זה ביצה ותרנגולת, כי מישהו צריך להכשיר את הבן אדם הזה, ומישהו צריך עכשיו לפנות את הזמן שלו.
מי שמכשיר אותו צריך להיות עם ניסיון.
בדיוק. ואז השאלה, מה הצרכים גם של החברה? כי אם אנחנו יודעים שכרגע לצורך העניין, אתה יודע, בתפקיד הקודם שהבאתי בחברת דל, היה לנו המון המון עיסוק ב-QA וככה בדיקות תוכנה, שם היה המון מקום לחבר'ה שיותר צעירים, ואז הם הגיעו עם איזושהי אוריינטציה טכנית, זה משהו שיכולנו לבדוק ברעיונות, זה מאוד מאוד זרם והתאים, ואני חושב שאולי לפעמים גם ענה על ככה מה שאתה אומר כרגע, אבל שוב, זה נורא נורא תלוי בצרכים של החברה, במורכבות של המוצר, בדדליין שיש לנו, בכמות המשאבים, ככה זה המון המון פקטורים שונים, אז קשה להגיד, זה איזה פתרון שהתאים לכולם, אז כן, זה טיפה יותר רחב מזה.
אז אם אני מסכם, סך הכל מה זה טלנט אינגייג'מנט, זה כל התהליך של הקליטה, טיפוח, של אותם טלנטים שמגיעים לחברה?
אז זה לא מדויק, כי הפוקוס שלנו הוא כן חיצוני, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם טלנטים מחוץ לחברה, ובעצם המטרה שלנו היא להביא אותם, אבל זה מאוד מאוד רחב. אז ככה נגעתי ובאמת הזכרתי את הגיוסי סטודנטיות וסטודנטים, וגם כשהם נמצאים, אז הצוות אצלנו גם משמשים בעצם כמו מנהלי פרויקטים שעובדים ומטפחים אותם, אבל רוב שאר התוכניות שלנו הן חיצוניות לגמרי. אז זה יכול להיות חסויות, זה יכול להיות שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות, זה יכול להיות שיתופי פעולה.
ימים פתוחים כאלה, ימי מעסיקים?
כן, אני שונא את המילה אירוע זרקור, אז טוב שלא אמרת את זה, אבל כן, הכיוונים האלה, ושוב.
אבל רק בשביל באמת להפריד למאזינים, מאזינות, אז למעשה כל מה שכנראה קורה בתוך הארגון, זה כל העולמות של המיתוג מעסיק, של ה-employer branding.
אז זה נגיד דברים שהצוות שלי הישיר מתעסק בהם, וכן, מתעסקים בתוכניות כמו מיתוג מעסיק, בחבר מביא חבר, תחרויות אונליין שונות שיש לנו ככה לנסות להביא אנשים, מה האסטרטגיה שלנו מבחינת פרסומי משרות, באיזה שפה אנחנו רוצים להשתמש, האם הדברים כרגע אטרקטיביים גם לקבוצות שאולי לא מספיק מיוצגות בהייטק, זה ככה המון המון תחומים שונים, שהמטרה שלהם, אנחנו תמיד אומרים, לגדל לדור העתיד של החברה, וזה באמת ככה. אז יש את הסטודנטים שאני חושב זה אולי הדוגמה הכי פשוטה להסביר אותה, אבל כן, וזה סיפור אמיתי, זה שמע קצת מומצא, אבל לפני שבועיים הלכתי לבריסטה במשרד, ופתאום מישהו הסתכל עליי ואמר לי, אני מכיר אותך. עכשיו, אני לא מחשיב את עצמי כבן אדם מוכר מדי, ואמרתי לו, מאיפה? כי גם החלפתי תפקיד לפני הקורונה. ואז אמר לי, היית באירוע אצלנו בטכניון לפני כמה שנים, והנה, הצטרפתי לגוגל לפני חצי שנה. אז אני חושב שזו דוגמה מאוד מאוד טובה, כי זה מישהו שבאנו, ובעצם
שאמר את זה. שעבר
רושם. בדיוק, הוא קיבל איזושהי טעימה על מה אנחנו עובדים, מה החברה עושה בישראל, ראה ככה גם פרצופים, זה לא איזה מותג גדול שנראה מאוד מרוחק ולא קשור אליו, לא הגיע ישר, שזה דווקא מה שאני אוהב בסיפור הזה, זה לא שישר אחרי זה הוא סיים והגיש מועמדות למשרת סטודנט. בדיוק, אחרי זה יצאתי לו גם בלינקדין אחרי זה באמת.
עוד מעט נגיע ללינקדין כמובן.
וראיתי שהוא באמת עבד בחברה אחרת לפני זה, ואז הוא הגיע אלינו. אבל זה בעיניי מדהים, כי הנה, הוא ידע, הוא שם לעצמו את המטרה הזאת, גם אם זה לא התאים באותו רגע. ואגב, אני לא יודע, יכול להיות שהוא יתראיין ולא עבר, הכל אפשרי, אבל הוא ממש זכר את זה גם כמה שנים אחרי זה, וזה בעיניי דוגמה למשמעות, אני מנסה להימנע מלהגיד אימפקט, אבל אין לי מילה אחרת כרגע בראש.
אז אימפקט?
אז אימפקט.
כולם מאחל להגיד אימפקט, 3, 2, 1, אימפקט, אוקיי.
שממש זה משאיר ועושה לאנשים, משאיר את הטעם הטוב הזה לבוא ולהגיד.
אז אתה בעצם הפנים של החברה, שהיא נורא גדולה, והיא נורא לוגו, ונורא כל הדברים האלה שמכירים ושומעים, ובסופו של דבר להדביק לפרצוף.
לגמרי, לא תמיד אגב אנחנו נהיה בפרונט, זאת אומרת גם אני שהייתי הולך לאוניברסיטאות בתפקיד הקודם שלי, תמיד הבאתי איתי מהנדסת או מהנדס שככה העבירו איזושהי הרצאה מקצועית, אני הבאתי את הפן היותר HR של משאבי אנוש וגיוס, אבל תמיד היה עוד מישהו או מישהי איתי שככה באו והביאו את התוכן התכלסי של מה הם הולכים לעשות ביום יום.
איך כל הפעילות הזאת פוגשת לינקדין?
וואה, אז זו שאלה טובה, וזה נורא תלוי מקהל היעד. אז דבר ראשון, הזכרת מיתוג מעסיק, שמי שבאמת מהצוות שלי מתעסקת בזה, כחלק מהפלטפורמות שאנחנו משתמשים בהם, זה גם עמוד הקריירה של גוגל בלינקדין, ואז יש המון המון תכנים שמועלים לשם, פרסומים, איזה דברים אנחנו רוצים להבליט, לאיזה קהל אנחנו פונים, זה משהו ככה שהוא מאוד מאוד רחב. אז הייתי אומר, הדוגמה הכי קלה להסביר. כשהייתי הולך לאוניברסיטאות, זה קהל שהוא מה שנקרא entry level, זאת אומרת, זה משרות ראשונות בתחום, הם נכנסים, הם די טבול הרסה, והם אפילו לא מכירים כל כך את ההתנהלויות הרבה פעמים של איך להתראיין, איך לכתוב קורות חיים וכדומה. אז זה משהו שתמיד, תמיד שהייתי בא ומעביר את החלק שלי באירועים האלה, הייתי אומר, חבר'ה, תפתחו פרופיל בלינקדין. ודווקא עכשיו, שזה אין לכם אולי המון ניסיון, ואולי זה משרה אחת ולימודים, אולי זה רק לימודים, לחלקם יש, אולי זה שירות צבאי, וכל ככה דבר שיכול להתאים. אתה אומר, שימו את זה, כי אחרי זה, לטפח את זה ולהשקיע, זה שטויות. אבל הצעד הראשוני של לשים את התמונה, ולשים את הטייטלים, ולבחור את הכל, ולשחק
עם... לעשות את ההשקעה המינימלית, שלפחות מול מי שיושב מולך, יוכל להבין אם יש לו עסק.
זה גם נכון. כמו שאנחנו תמיד אומרים שזה שיטת הצו, נכון?
כן, להתחיל בצעדים קטנים. סטפ,
להתחיל במשהו, ועדיף מאשר לקבל את זה בבום ביום לגמרי. שצריך.
ואני אגב, את הלינקדין שלי פתחתי אי שם ב-2010, אני חושב זה היה, הכריחו אותנו באיזה קורס מעשי בתקשורת לפתוח פרופיל בלינקדין. שוב, זה היה לפני 13 שנה בערך, אף אחד לא כל כך ידע מה זה בזמנו. פתחתי זה, פשוט הנחתי לזה, ואני זוכר שכמה שנים אחרי זה פתאום אמרתי, אני צריך את זה דווקא לעבודה, וכבר אמרתי, מי זוכר איזה יוזר היה לי, אני כבר אעשה פרופיל חדש, אז אמרתי, לא, בוא ננסה לחפש, מצאתי את זה. כן, ואני עדיין בעצם על יוזר שפתחתי אי שם לפני 12 שנה, ששנים זה עמד ריק עם השם שלי, וזהו בערך.
טוב, זה חתיכת סיפור, אני אהבתי מאוד, לא הכרתי. איך מזהים טלנטים? אם בכלל, יש חוש לזה, מה אמור לבלוט אצלם, מה בדרך כלל נפוץ, מה מי שמאזין לנו עכשיו ורוצה להיות טלנט כזה, מה הוא צריך לעשות? יש איזה נוסחה?
לא, אם אנחנו מתחילים, יש נוסחה, אז לא, שאלה קלה, לא. עכשיו השאלה, איפה לזהות אותם? אם אנחנו מדברים כרגע על, אני חושב שהכישרון האמיתי בתחום שלי, זה באמת לזהות את האנשים האלה, face to face, אם הם עכשיו ברעיון, או אנחנו באים איתם באיזושהי אינטראקציה, אז זה באמת, שם חשוב לעשות את זה. עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל לפני, וואי, אני כבר מרגיש שאני עתיק, לפני משהו כמו 11 שנה, בעבודה הראשונה שלי בגיוס, עבדתי בחברת הסמל לעורכי דין. עורכי דין, מאוד, כאילו הטלנט על הנייר, זה חבר'ה שלמדו במוסדות לימוד מסוימים, ועשו התמחות בבית המשפט העליון. עכשיו, שוב, אני כבר לא בתחום הזה למעלה מעשור, אבל אז זה היה ברמה שמשרדים, אם לא הייתה להם משרה פתוחה, אבל היינו מביאים קורות חיים של מועמד או מועמדת כאלה, שוברים קיר במשרד ובונים להם משרד, זה ברמה כזאתי. ואז אתה אומר, אוקיי, ואני זוכר שהיינו צוחקים בינינו, היועצי השמה, שזה לא באמת היה אתגר, כי זה מועמדים שאתה מקבל, אתה עושה איתם רעיון טלפוני, מכין איזה מכתב פנייה למעסיקים, כולם מזמנים אותם, אין כאן שאלה, אנחנו יודעים בדיוק מי יזמן אותם, ותוך משהו כמו שבוע הם סגרו משרה. תמיד צחקנו שאותנו זה לא מעניין, כן, זה בונוס מובטח בתור מישהו שעבד על עמלות בזמנו, אבל בתכלס אין כאן שום איזה אתגר, כי יודעים שזה חבר'ה ממוסדות לימוד מסוימים, ממוצע תמיד יהיה גבוה, לא ייכנס לעוד פרמטרים, אבל זה ממש ככה, אפשר לסרטט את התמונה הזאת מאוד מהר. אבל זה לא, בעיניי, לא האתגר האמיתי. האתגר האמיתי זה לבוא ולקחת חבר'ה שיכול להיות שעבדו בחברות לא מוכרות. יכול להיות שההשכלה שלהם לאו דווקא הכי רלוונטית או מעניינת. חבר'ה שעכשיו, דווקא, שוב, אני קצת חוזר לתקופה שאנחנו נמצאים בתקופה של משבר, פתאום עושים דברים מדהימים. הנה, דיברתי היום בבוקר עם איזה מישהי שחשבנו על איזה רעיון, היא החליטה להקים איזה פודקאסט שקשור ספציפית לתחום הגיוס. וואלה, זו דוגמה מעולה בעיניי.
אז אתה מזהה את היוזמה, אתה מזהה למעשה את, נכון. את ה-added value, את המשהו השונה, לא מישהו, עוד מישהו שבא עם קורות חיים, פרופיל בלינקדין וחושב ש... הוא טלנט, כלומר מישהו שעושה את האקסטרה.
אז בגלל זה אני אומר, אין כאן איזה נוסחה קבועה, כי יכול להיות מישהו שהקורות חיים שלו והפרופיל שלו בלינקדין, יראו וואו, ואז אתה אומר, זה מישהו שלא יכול להתחיים
איך אתה להבדיל בין מישהו שהפרופיל שלו הוא וואו סתמי, לבין מישהו שהוא אולי וואו, אבל ביותר צניות. האם יש לך כבר את העין הביקורתית הזאת לזהות מי כתב וגזים ומה שנקרא... אנחנו אוהבים להגיד תמיד בהרצאות אליי ואני טוב לעוף בעד עצמנו בלינקדין, אז האם מישהו אף או זה אמיתי?
יש איזה סדנה של גוגל שקוראים לה Unremarkable, שאני חלק מהצוות שלה בארץ, ואנחנו מאוד אומרים לאנשים ככה לדבר על ההישגים שלהם, ואז תמיד יש את הדילמה הזה להתרברב או לא להתרברב. אחד המשפטים בסדנה אומר, אם זה מבוסס על עובדות, זה הכל טוב, זה לא התרבבות ולכו על זה, ואני נורא בעד זה. אבל לשאלתך, כן, אני כן יוצא לי לראות המון המון אנשים שלמשל, סתם אני אתן לך דוגמה אולי שקצת יצאו עליי עליה, אבל אנשים שנגיד עוברים המון מקומות עבודה. אם מישהו עבד באיזושהי חברה שנה לצורך העניין, וירשמו שם, בניתי אסטרטגיה, עשיתי ככה, עשיתי פה, עשיתי שם, אני אסתכל על זה באיזושהי עין ביקורתית.
כי אתה אומר, איך הוא הספיק לעשות את כל זה?
בדיוק, ובהמון חברות.
זה נניח נקודה מטורפת, כי הרבה פעמים הם לוקחים את זה בחשבון, שמישהו בא ומפרט שהוא היה כמה חודשים או שנה במקום עבודה, אז אני אף פעם לא חשבתי על זה, ופתחת לי הרגע את העיניים של, רגע, איך הגיוני שעשית את כל הדברים האלה? So keep it כאילו קצת יותר צנוע, מה שנקרא.
נכון, ואני כן אסייג קצת ואגיד, כי אתה יודע, יכולים לצאת עליי עכשיו אנשים שעובדים בסטארט-אפים ויגידו, לא, אבל בסטארט-אפים עושים הכל מהכל, וזה לא נכון. אז כן, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל עדיין, ברוב החברות שאני עבדתי בהן, ואני מדבר כרגע בלשון רבים, לא על החברה הנוכחית, כל פעם עבדנו על מוצרים שתמיד אמרנו, אם תוך חצי שנה אתם יודעים ונותנים תפוקה, המצב הוא טוב, לפעמים זה אפילו לוקח יותר מזה.
מצריך סבלנות.
בדיוק, זה מצריך סבלנות, ואין מה לעשות, עדיין צריך לראות איזושהי עקומת למידה. אז זה נגיד הייתי אומר משהו אחד. אם אני עדיין מתמקד כרגע על מעברים, אז אתה יודע, אם אני רואה ככה שמחברה לחברה, כל פעם הטייטל התנפח, אז אני לא אומר שזה לא נכון, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שבאמת בסטארט-אפ הם כרגע דירקטור אוף או הד אוף, או כל טייטל ככה שבא, אבל עדיין זה שונה ממישהו שאני אראה שנגיד היה באותה חברה, ועדיין עבר איזשהו מסלול התפתחות.
בא לי להקליט אותו ולהשמיע אותו בהרצאות שלנו. זה כאילו, בדיוק כשאנחנו מדברים על הטייטלים, זה כאילו, אתה קולע בול, וזה נורא כיף לשמוע את הזווית האחרת הזאת, על כל העולם הזה של הטייטלים, כי אליי ואני באמת הרבה פעמים מדריכים אנשים, על איך לכתוב את הטייטל, את הטייטל שלהם נכון.
נכון, וכאן אני תמיד צוחק על עצמי, אגב שהסדנר הולך יחף, אבל אני תמיד הטייטלים שלי בלינקדין, היו 100% זהים למה שזה במערכות של החברה שעבדתי בה, לא יודע אם אתה זוכר, אבל שי כשאתה ואני הכרנו, אז אמרתי לך שתעבור לי על הפרופיל, ואז אני חושב שבדיוק עברתי תפקיד איזה משהו, ואמרת לי, שים לב אבל שיודעים מה התפקיד שלך אומר מחוץ לחברה, ואז באמת אמרתי, וואלה, אני מנהל אנשים היום, ואני לא חושב שזה מספיק ברור מה הטייטל, אז שיניתי אותו למשהו שיהיה קצת יותר מפורש.
היה לי אימפקט, מה שנקרא.
לגמרי, עד היום. ואז כן, אז אני חושב שמאוד מאוד צריך לשים לב לזה. אני שוב אומר, כי אני בטוח שאנשים ישמעו את זה ויגידו שאני אולד סקול, ושאנשים עוברים עבודות ולא נשארים בכל מקום מיליון שנה, וזה נכון, אבל עדיין צריך למצוא את האיזון הזה, וכן, אני די דבק בעמדתי שאי אפשר תוך חצי שנה, 7 חודשים, כבר לעבור למקום הבא ולהגיד, לא, אבל עשיתי שם דברים עם עומק כל כך, כל כך משמעותי. כי ברוב המקרים זה מאוד קשה לעשות את זה, לא בלתי אפשרי, אבל לא משהו נפוץ סביר להניח.
אני מחזיר אותנו רגע לסטודנטים, שדיברת על כל התוכניות, ודווקא הנוכחות שלהם בלינקדין. יש לך כמה המלצות ספציפי עבורם, בעיקר אלו שעוד לא התחילו לעבוד, או אין להם יותר מדי דברים להוסיף לפרופיל, איך הם יכולים to stand out, להיבלט?
וואו, זאת שאלה טובה. קודם כל, אני לא מרגיש, ויש לי, לא זוכר, זה 9,000 אנשים בלינקדין, אני לא מרגיש שיש לי המון המון סטודנטים שנמצאים ברשת שלי, ואם היו, אני די משוכנע שהם היו מוסיפים אותי, כי אני פשוט בא באינטראקציה עם המון המון מהקהילה הזאת. מה שכן יוצא לי לראות הרבה, שאפילו ברמת המינימום של לשים את התואר הראשון, אנשים עושים את זה עם טעויות. זאת אומרת, אנשים ישימו את המוסד לימוד, לא ישימו את זה מתוך הרשימה, אלא ירשמו את השם ולא יבחרו את העמוד. בדיוק. אין את הלוגו וגם אין את החיבור בעצם לעמוד הרשמי של, של המוסד, וגם כל הסטטיסטיקות שנלוות לזה. עוד דבר שאני רואה, אנשים שלצורך העניין שמים את המוסד לימוד, שמים את המקצוע, אבל לא רושמים שזה תואר ראשון, אלא פשוט רושמים, סתם אני אגיד לדוגמה, Computer Science. אבל מה זה אומר? אני נגיד, אם אני לא אראה ליד זה את ה-Bachelor of Science, או תואר ראשון, או תואר שני, whatever, זה יגרום לי רגע להגיד, רגע, אולי הם לא סיימו, אולי הם לא סטודנטים, אולי הם לא סיימו, אולי הם עשו את זה באיזה מסגרת של לימודי תעודה או משהו כזה, זה לא ברור. אז זה נגיד, שוב, טעות מאוד מאוד קלאסית, אנשים ששמים שגיאות כתיב, קורה המון, שאני מרגיש שלא לגמרי מבינים את המונחים, או לחילופין, זה משהו, סליחה, יש לי איזה OCD קל, אבל שמטריף אותי, שנגיד אנשים ירשמו דברים פעמיים, כאילו, לא חסרי.
שהמילה חוזרת על עצמה.
מילה חוזרת על עצמה. גם יש הרבה אנשים שאתה פתאום תראה אותו תואר פעמיים, מופיע ב-Education. למה?
אז לשים... מלך להם, כן. הרבה פעמים אנשים מנסים לעשות ו...
נכון. בגלל זה צריך להסתכל לך איזה בראייה, ממש לצאת כמו עם מישהו זה עכשיו ואני מסתכל בעמוד.
ממש, אתה, עם כל הניסיון שלך, הרבה זמן לפניי בלינקדין, התחברנו, פנית עליי, עזרתי לך עם הפרופיל, וקיבלת על זה כאילו ביקורת בונה ושיפרת אותו גם. נכון. זה גיטי לי לגמרי לתת למישהו ממעוף הציפור להסתכל על, בסופו של דבר זה החלון ראווה המקצועי שלך.
נכון.
ואנחנו היום בבוקר לימדנו באוניברסיטה ואנחנו מלמדים כמעט ברמה היומיומית הרבה סטודנטים, ואנחנו רואים כאילו, חביבי, אתה רוצה להתקבל למשרה מקצועית רצינית, והתמונה שלך עם טוקסידו מהחליפה של אחיך, או עם מוצ'ילה מהטיול השנתי, וזאת ההזדמנות היחידה שלך שיראו איך אתה נראה. אז אפשר לדבר הרבה על טלנטים, אבל יש גם לדבר על המינימום הבסיסי של, הלו, אתם רוצים להתקבל לתעשייה, אתם צריכים להתנהג בהתאם.
נכון. עכשיו, אתה יודע, שאלת אותי לגבי איך להתבלט, אז לאו דווקא, ואני לא יודע אם תסכימי אותי או לא, לאו דווקא שסטודנטיות וסטודנטים ימצאו את העבודה הראשונה שלהם בלינקדין, אבל זה אחלה זמן, א', לבנות בינתיים את הפרופיל, לבנות את הנטוורק.
כלומר, כאילו... לצבור הרבה אנשים, לכו תדעו איפה נכון. תפגישו אותם.
אני, כל פעם שאני עושה מנטורים למישהו ואני אומר להם על הלינקדין, דבר ראשון שאני נכנס לראות אם יש את ה-500 פלוס, שיודעים ששם המונה נעצר, וזה הדבר הראשון שאני אומר, ולרובם אין כמעט קונקשני, ואני אומר, הכל טוב. תשום החשיבה הזאת שזה פייסבוק, נגיד אני בפייסבוק לא מוסיף אנשים שאני לא מכיר, ואני חייב להגיד שכשהתחלתי בלינקדין, הייתי מאוד סלקטיבי. לא הייתי מאשר את כל הבקשות. היום אני מאשר את רובן, לא את הכל, אבל את רובן, אלא אם זה משהו שנראה לי פיקטיבי, או שנראה לי ככה פישי, אבל בגדול אני מאשר את כולם. ופעם לא, זה מישהו שנראה לי לא מהתחומים שלי, לא הייתי מאשר אותם. זה מישהו שאני לא, ב-100% נראה לי שיעניין אותי יום אחד, לא הייתי מאשר. אז זה גם תפיסה שצריך לצאת ממנה. אז גם להרחיב את הנטוורק, וגם פשוט להתחיל לראות מה חברות מחפשות. לראות גם פרופילים של אנשים. אני באמת חושב שאפשר...
do your research, כאילו, איך להתחמק מזה.
זה בדיוק מה שאנחנו ממליצים לאנשים, שלא רק להסתכל על הפרופילים, אלא גם להסתכל על המשרות עצמם שמפרסמים. אפשר ללמוד הרבה איזה, מה המילות מפתח שם, בדיוק מה הם מחפשים.
מה חסר לך גם? בסדר גמור, לראות משרה, לראות מה חסר לך, ואם באמת זה משרה שאתה רוצה, וואי, הכל כל כך קל היום, להתחבר לאחד מהקורסים אונליין, לעשות עוד איזשהו קורס, זה יכול להיות הג'וקר הזה שבאמת יעזור לך לחצות את הרף ובאמת להגיע לרעיון עבודה.
נכון, לגמרי, וזה נורא העניין של אופי ושל אישיות, כי יש אנשים שהתחברו, ישים פרופיל.
אתה אומר שאילי ואני טלנטים?
כנראה, כן. ואז כמות המידע שיש שם היא עצומה, וגם כמות הקלות הזאת, שהיום זה לא רק בלינקדין, זה בכלל ברשתות החברתיות, שאפשר להגיע לכל אחד. וזה נורא מצחיק, כי יש מישהי שאני נזכר בדיוק שהייתי צריך לחזור על הטלפונית היום בבוקר, אבל זאת מישהי שאני לפני, ואני לא מגזים, זה היה לפחות 7-8 שנים, ראיתי כתבה עליה באיזה אתר משאבי אנוש, היא בזמנו עבדה במייקרוסופט, והיא עשתה דוקטורט באוניברסיטת חיפה, ואמרתי, אני רוצה להיות כמוה. זה ממש זכרתי והתחברתי אליה, וזה נורא מצחיק, כי לפני 3 שנים, כשהתחלתי לחשוב על דוקטורט, פשוט שלחתי לה הודעה, מעולם לא הכרנו, אמרתי, היי, אני ממש אשמח לדבר איתך, נתנה לי את הטלפון שלה.
לינקדין שלחת לה.
כן?
כן, כי זה מאוד לינקדין שום... לעשות כזה דבר, זה בדיוק. רשת שהיא מאוד מקבלת את הדברים האלה.
ונתנה לי את הטלפון שלה, דיברנו, אני חושב אפילו באותו יום, ואנחנו בקשר עד עכשיו, גם בפייסבוק ופלטפורמות אחרות, עשינו גם חיבורים אחד לשנייה, ולא היה לי שום, שום, שום קשר אליה, שום חברים משותפים, מכרים משותפים.
זה מבוסס הערכה, סלש קולגות.
לגמרי. אז אנשים צריכים לקחת את זה ברצינות.
אז קחו את זה ברצינות, מה שנקרא, אבל זה חיכיתי, הרמת לי להנחתה, כי חיכיתי עם השאלה הזאת טוב טוב, אבל גם לא יותר מדי ברצינות. כלומר, איפה עובר הגבול שאתה בתור ציר מרכזי בחברה, ואתה למעשה יכול להיות הגייטקיפר, האם משגעים אותך, רציתי להגיד מטרידים, אבל חופרים לך במסנג'ר, יש דברים ש... עובדים שהיית ממליץ לאנשים להמשיך לעשות, יש דברים שפחות, בכל זאת זה הפרופיל האישי שלך, איך אתה רואה את כל ההתנהלות מול מגייסים, מול...
טוב, זאת שאלה ענקית שאפשר נראה לדבר עליה של שבוע שעה, יש לי גם...
בסעות פרק, אין בעיה.
יש לי גם הרצאה, אגב, שבקורונה כששעמם לי בניתי הרצאה וקראתי לזה לקחים מתיבת ההודעות שלי בלינקדין, אז באמת רוב הדברים שאני אתייחס אליהם מהלינקדין, אבל היו גם פה ושם גליצ'ים בפייסבוק מאנשים שאני לא מכיר. ושם נגיד בעיניי זה פחות לגיטימי.
שזה גלישה למרחב הפרטי.
נכון, וזה אני חושב נורא נורא עניין תפיסתי, כי יש אנשים שיגידו, אגב, רוב האנשים שעובדים איתי כנראה תמיד אומרים לי, תתעלם, סבבה, שלחו לך הודעה לא מתאימה, אל תגיב. אני פעם נורא התגעתי שאין מצב שמישהו שולח לי הודעה ואני לא עונה, ואז גם הייתי אומר את זה כל פעם שהייתי בחוץ, וחברים שלי צחקו עליי שאני רואה לעצמי ברגל.
לא, אבל יכול להיות שמגייסים ומגייסות צעירים, עושים את זה, בהתחלה כן נותנים פתח לדברים האלה, כי הם צריכים לעמוד במכסות ולקבל עמלות.
אז בגלל זה השאלה אם אתה מדבר על פניות שהמגייסים עושים או שעושים אליהם?
שעושים אליהם.
זהו, אז אני רוב הדברים באינבוקס זה בעצם אנשים שפונים אליי.
כי הם רואים את הטייטל, כי הם רואים איפה אתה עובד, והם אומרים יאללה בוא ננסה.
אז אני נתפס רגע על הניסוח שלך וזה נורא מצחיק, כי אני חושב שרואים, אבל רואים מאוד סלקטיבית. ואז הרבה פעמים ישלחו לי בקשות שיכול להיות לא רלוונטיות בכלל, אבל ראו חצי דבר של לא יודע, גוגל או דל או משהו אחר.
שוב, דו ריסרצ' חוזר לשם.
בדיוק, ואז יש לכל הודעה. עכשיו, זה נורא מצחיק אותי לפעמים, כי ההודעות כן יהיו מאוד, ינסו להיות אישיות, וכאילו לבוא ולהראות, נורא ניסינו לבוא ולפנות אליך, לא סתם וכללי וגנרי, אבל אני רואה שהם בעצם לא באמת קראו את מה שכתוב שם, ואז דווקא יבוא קצת לא כל כך בטוב, כי אתה אומר, אוקיי, לא באמת קראתם, אז על סמך מה אתם פונים אליי. אז אני מנסה ככה לחשוב על דברים שחוזרים. זה הרבה פעמים אנשים שפונים מן הסתם לגבי משרות, אבל מה שאני חושב, וזו טעות מאוד מאוד נפוצה, שפונים אליי ואומרים, מה יש לכם להציע לי? וזה פחות עובד ככה. שניכם צוחקים, והייתי מצפה שגם מי שרואה את זה אולי יבין את זה, אבל לא, הרבה אנשים חושבים, וואלה, זה נורא לגיטימי, בואו נבוא ונשאל. עכשיו, אני אקח את הדוגמה של החברה שאני עובד בה היום, 100-150 אלף איש גלובלית, כל הצוותי גיוס הם עובדים על משרות מסוימות. ככה שיכול להיות שיש משרה, לא יודע, אני סתם זורק הרגע, אל תתפסו אותי במילה של שיווק, אבל מי שמגייס את המשרה הזאת, בכלל זה מגייסת מלונדון. אין לי דרך לדעת את כל הדברים הפתוחים, ואני דווקא בן אדם שמאוד מסתכל גם באתר קריירה שלנו אחת לכמה ימים, שתהיה לי הבנה פלוס מינוס מה פתוח, אם מישהו ישאל אותי, אני אדע להגיד, וואלה, אני יודע שזה קיים, אבל אני לא באמת אדע מעבר, כי זה אינסופי. אז זה נגיד, משהו שחוזר המון, מה אתם יכולים להציע? לא. זה המקום לבוא לעשות את המחקר, ולבוא להגיד לי, מה אתם רוצים ממני. תבוא אולי באיזושהי בקשה שהיא קונקרטית, וואלה, זו המשרה, זה זה, וכן הלאה וכן הלאה, אז יהיה לי יותר קל לבוא ולעזור. כשאנשים באים ואומרים לי, מה יש לך להציע לי? זה בעיניי די אפילו מראה על הצלנות הרבה מאוד פעמים, ולא ממש נתפס רציני. וזה נגיד דבר אחד, הודעות שמגיעות שהן חצופות לפעמים, זה גם משהו שקורה המון. הזכרתי את הפייסבוק, בפייסבוק בעיניי זה באמת פחות מתאים, אבל אנשים שבאים בדרישות או בשפה שהיא חצופה, זה גם משהו שככה צריך לקחת אותו בחשבון. אנשים שבאים אליי בלי שום קשר, וזה נגיד, אני כן חוזר לדוגמה של הפייסבוק, מישהו כתב לי, בפייסבוק באמת לא קיבלתי הרבה פניות, אבל מישהו פנה אליי יום אחד ואמר לי, ראיתי את מה שפרסמת בקבוצה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וזה היה עוד הודעה מאוד ארוכה. עכשיו, אני לא בן אדם שמפרסם
כאילו להתחשב בזמן שלך גם, להבין שאתה מקבל הרבה הודעות, אז אם אתה עכשיו תעשה חפירה, אז הסיכוי שאתה תקרא את זה מאוד נמוך, כי פונים אליך עוד הרבה אנשים.
בדיוק, אז זה מאוד מאוד נכון, אבל דווקא כאן, מה שהזכרתי דווקא, שהקונטקסט היה נורא נורא חלקי. אני לא בן אדם שפעיל יותר, אני נוכח ברשתות, אבל אני לא מפרסם יותר מדי. ואז מישהו פנה ואמר לי, ראיתי את מה שפרסמת בקבוצה, לא היה לי מושג על מה הוא דיבר. כי מסתבר שהוא ראה פוסט שפרסמתי איזה חודש, חודש וחצי לפני זה, באיזה קבוצה...
חשוב, דיור ריסרצ' לבדוק את הרלוונטיות, האקטואליות של הדבר הזה, אולי כבר לא מגייסים למשרה הזאת.
נכון, אבל עדיין לשים לב שבא פנייה עצמה, וזה אני חושב טיפ שאני אמרו לי כשהייתי סטודנט ונורא נורא לקחתי אותו, פשוט להוסיף את זה, באיזה קבוצה, מתי ראית את הפרסום, על מה בדיוק אתה מדבר, איך הגעת אליי, הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים, ואז גם אם זה לא רלוונטי, לפחות אני יודע על מה הוא מדבר. יש לי ממש את ההיסטורי שמור איפשהו, וכל התגובות שלי היו, אבל על איזה קבוצה אתה מדבר, ומה פרסמתי, ואני לא זוכר שכתבתי משהו לאחרונה. וכל פעם הוא התחיל, ואז הוא היה עורך דין שרצה לעשות הסבה להייטק. שוב, כל שאלה הייתי צריך לעשות שאלות חוקרות, ואני אומר בכנות, זה היה בקורונה בסגרים, ושעמם לי. כל מצב אחר, פשוט כנראה לא הייתי עונה לו, והוא לא היה מקבל מהשיחה הזאת כלום. פשוט לעשות את ה... זה לא לעשות רק את המחקר, אלא גם לדעת איך להציג את עצמך כמו שצריך, ולספר את הסיפור בקצרה לנקודה שלך, אבל עדיין לתת את הקונטקסט הזה.
שהם פונים, יש ערך בלפנות דווקא למגייסת או מישהו בצוות של הטלנט, מה שעובד אחר, או שזה לא משנה?
זה תלוי אז לאיזה סיבה. נגיד, שוב אני אומר, משהו מאוד מאוד נפוץ שפונים אליי, אנשים מבקשים שאני אגיש אותם למשרה. ואז אני אומר להם, אני לא מכיר אתכם, וכחלק מהתהליך שחבר מביא חבר, צריך לכתוב איך אנחנו מכירים את הבן אדם, למה אנחנו ממליצים עליו, איזה ידע מקצועי יש לנו עליו, ואז אני אומר, אין לי מה לכתוב עליכם. אז אני בתור, וגם מגייסים הרבה פעמים, הם לא יכולים גם להגיש למשרות שחבר מביא חבר, כי יש איזשהו ניגוד אינטרסים. אז כאן הייתי אומר, אם אתם מכירים מישהו מקצועי בתחום שאתם פונים אליו, שיכול לעשות דרכו את הפנייה, זה יהיה אידיאלי, אבל ברור, מגייסים ומגייסות מאוד אוהבים לייצר פייפליין, שככה יהיה להם מאגר של מועמדות ומועמדים שזמין להם, אז אין עם זה שום בעיה, אבל לקחת בחשבון שהרבה פעמים הם מוצפים, אז אולי הם יענו יותר לאט, והרבה פעמים יכול להיות שזה באמת לא רלוונטי, אז פתאום הם יענו לכם אחרי כמה חודשים, אז מאוד לנסות אסטרטגית לחשוב איך זה, וגם מה גודל החברה, האם פנינו באמת לבן אדם הנכון, יכול להיות שזה לא משרה, אם זה חברה בינלאומית שמגייסים אותה מהארץ, לשים לב שפונים באנגלית לפעמים ולא בעברית, אז כל החידודים האלה.
אז אנחנו באמת ככה מתקרבים לסיום, ויש לפני השעשועון שלנו, שכל מי שצופה וצופה ורואים את הדבר הזה פה עוד מעט תבינו בדיוק מה זה, אבל יש לי עוד שאלה אחת שמאוד מעניינת אותי, וזה דווקא ממש ספציפי למגייסים, מגייסות, HR, כל העולם הזה. האם כשמתקבלים לחברה נדרש ידע בניסיון בעבודה עם לינקדין? והסיבה שאני שואל, כי אליי ואני נתקלים בהמון אנשים שמוגדרים כמנהלי HR וגיוס, ולא מספיק מכירים את הפלטפורמה הזאת, האם זה ידע שהם באים איתו, או משהו שאתם מכשירים אליו?
וואו, זו שאלה טיפה לפחות מהעולמות שלי בשנים האחרונות. אני כן יכול להגיד שכשאני הייתי בדל, לצורך העניין, לינקדין רקרוטר, לדעתי הם הפסיקו עם זה, אבל פעם היו עושים ממש מבחן הסמכה, ואני ניגשתי, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, איפשהו בדרום תל אביב לדעתי, בג'ון ברייס אולי, והייתי צריך לעשות מבחן, הכיתה הייתה מצולמת, מה שהיה עם בוחן, זה היה מלא מלא שאלות.
ממש היה מבחן...
הייתי בלחץ כמו הפסיכומטרי, נשבע לך. ועברתי את זה, זה עדיין מופיע בפרופיל שלי, אבל לדעתי הם הפסיקו לעשות את זה. אז אני חושב שהיום משהו ממש על הנייר שאפשר לבוא ולהגיד, אולי פחות יש. יש היום המון מקורות, ויש גם את לינקדין, לינקדין יש המון המון קורסים שנמצאים, וחלקם גם בחינם, לא כולם, אבל חלקם גם בחינם. אז ככה יש דרך לעשות את זה. זה נורא נורא תלוי. אני לא יכול להגיד אצלנו שבהכרח... זה משהו שנדרש, אבל אני כן מכיר מקומות שיכולים לעשות לך רעיון, ולבקש ממך לעשות איזה חיפוש בוליאני, ולהגיע למועמדים ומועמדות מסוימים, וכן ירצו לראות את ההבנה הזאת. אז אני חושב שזה נורא תלוי במשרה, גם יש משרות של סורסרים, סורסרים חיים בלינקדין, אז הם צריכים את זה יותר אולי מאנשים אחרים, אז לאו דווקא, ואחרי זה, אגב, אמרת שאנחנו לקראת סיום, אז לא דיברנו על זה, אבל מבחינת פיתוח של אנשים, זה המקום, גם אם אתם פחות מכירים, אפשר ללמוד את זה לבד, אפשר לעזר בהמון המון אנשים, יש קבוצות פייסבוק בעברית.
קבוצות לינקדין.
נכון, וגם קבוצות לינקדין.
פודקאסטים בלינקדין.
ופודקאסטים. יש המון המון משאבים, והיופי היום ב-2023, שגם הכל כמעט בעברית, הכל נגיש, הרוב בחינם, שוב אני אומר, לא הכל, אבל הרוב בחינם, והמון חברות, כמו שרואים בפייסבוק, כן מביאות סדנאות כאלה, כן מביאות מומחי תוכן, אז בעיניי זה משתפר, אני לא יודע אם בהכרח, אבל תמיד יכשירו ספציפית בתחום הזה.
מגניב. טוב, הגענו לרגע, אנחנו באמת בסיום, ואתה הראשון שאנחנו בעצם הולכים לנסות עליו את הדבר החדש שלנו, אז מי שצופה בנו, ומי שלא ומאזין, אז יש פה את גלגל השאלות של מאיה, אז מי שלא מכיר, מאיה זה השם של החברה שאילי ואני הקמנו, מאיה היא אילת הצמיחה, הגדילה והשגשוג היוונית, ואין כמו לגדול ולצמוח באמצעות שאלות. אז נדב, אתה הולך סובב את הגלגל, זה ייעצר על שאלה, ואנחנו מהפול שלנו פה של השאלות, אילי ישאל אותך את השאלה שיוצאת.
מרגש מאוד.
אז יאללה, תן לנו בסובבת. בוא נראה.
שבשעה טובה לשעשועון.
לשעשועון, מברוק, כן, שעשועון חדש.
פעם ראשונה.
מי שרק מאזין ולא צופה, אז זה מסתובב. ושאלה מספר... זה? 5, מספר המזל שלי. יאללה.
רוצה להחליף?
לא אישה.
יאללה, שאלה 5. מה לדעתך העתיד צופן ללינקדין?
וואו, איזו שאלה גדולה. הפילוסופיה שלי תמיד שאני נגד תחזיות, אז אני... אני אעשה לענות את זה. לינקדין בעיניי כרגע אני לא רואה איזשהו תחליף לאתר. אני כן חושב שהוא יעבור עוד הרבה גלגולים וישתפר. אבל בעיניי זה יישאר כלי מאוד מאוד חזק. אני כן חושב שחברות מנסות לראות איך אפשר להסתדר גם בלי. ואז נגיד, אתה יודע, כבר יש, אם מסתכלים על חברות גדולות, שוב, אני מגיע באמת מקורפורטים בשנים האחרונות, יש מאגרי מועמדות ומועמדים שלנו שהגישו בעבר וככה
נשמרים. שלא צריך בעצם את כל ה...
נכון, ואז הרבה סקילס שמשתמשים בהם לחיפוש בלינקדין, בעצם אפשר לעשות את זה אותו דבר, רק על המערכות הפנימיות של העובדים וכל מיני לייבלים שאפשר לעשות.
אבל זה מתבסס רק על קורות חיים, נכון?
זה מתבסס או על קורות חיים, או אם בעצם לצורך העניין מילאו איזשהו שאלון הרשמה, ולאו דווקא צירפו קובט. ודרך אגב, גם לפעמים פשוט צירפו לינק לפרופיל לינקדין שלהם, ואז יש מערכות שגם שואבות משם את הפרטים. אז אני כן חושב שיהיה מעניין לראות את הכיוון הזה. אני עדיין חושב שיש יתרון שזו פלטפורמה חיצונית, ואז אפשר לעבור אותה, ואז גם אם אנשים עוברים בין חברות, עדיין ככה הכישורים זהים. אז אני כן חושב שזו פלטפורמה שלא הולכת לשום מקום, לפחות לא בזמן הקרוב, אבל כן יהיה מעניין לראות כל מיני שיפורים של AI, אני מרגיש שאני אצא קלישאתי, אבל ChatGPT שכולם מדברים עליו עכשיו, אי אפשר לדעת איך הדברים האלה ישפיעו, אבל הלינקדין ספציפית, אני לא יודע, לפחות בשנים הקרובות לדעתי זה יישאר, אני פשוט מניח שישתפר כנראה, וגם הם, במיוחד בהתחשב העלויות שהם לוקחים האלה חברות, הם יצטרכו מאוד להוכיח שבאמת יש הצדקה לשלם את התשלומים האלה. אז אני כן מאמין שבטח יתווספו איזה פיצ'רים חדשים וכדומה, אבל אני בינתיים שם את הכסף שלי שהם לא הולכים לשום מקום.
מעניין שאלת את העניין של GPT-3, כי בסוף מייקרוסופט בעלים של לינקדין. נכון. עכשיו, עם כל מה שקורה, יהיה באמת מעניין לראות אם אנחנו נראה את הטכנולוגיה הזאת מוטמע בתוך לינקדין.
גם קנו את OpenAI של ChatGPT, וגם לינקדין שלהם, השקיעו, וזה מעניין לראות.
כן, וזה הכל, אבל אני רק רוצה להגיד, זה יריית פתיחה. זאת אומרת, גם... וזה אני אומר לגמרי מהתקשורת, אף אחד לא דיווח לי את זה, שגם רואים שגוגל, שגם גוגל ראיתי שפתאום היה כתוב שהביאו את ה...
כמה פיצ'רים חדשים עד סוף השנה, הם בדיוק פרסמו היום.
נכון, אבל גם שהם קראו לפאונדרים, ללארי וסרגי, החזירו אותם להתייעצות ספציפית על זה, והיה רשום, קראתי את זה בניו יורק טיימס היום, היה רשום שיש איזה 20 מוצרים חדשים שאמורים לצאת בתחום הזה, אז בעיניי הם מהממים וראשונים ועשו מהפכה כרגע, בוא נראה מה זה יגרום לשאר החברות לעשות, זה גם מה שצריך לזכור.
טוב, נראה לי אנחנו יכולים להמשיך ככה עוד שעות. אז קודם כל תודה לכל מי שנשאר, זין, זינה. בטוח שהפקתם הרבה מהידע של נדב ומהניסיון. אילי, תודה.
תודה, שי.
והכי חשוב, תודה לנדב.
תודה לנדב.
תודה לכם על ההזמנה, איזה כיף.
אז להתראות לכולם.
להתראות.
רוצים לשמוע עוד? חפשו אותנו בגוגל וברשתות החברתיות.
נתראה בלינקדין.